שלום לכל ההולכים במסע, מה שלומכם? פה שימי קייזרמן, ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, התפתחות לשם שינוי. האמת שהרבה זמן לא העליתי פרק, וככה כשאני יושב מול ציוד ההקלטה, מחזיק את המיקרופון, מסתכל על תוכנת העריכה, אני ממש ממש התגעגעתי, אז אני שמח שאני פה. ואני שמח שאתם פה. בפרק הזה שבחרתי ככה לשתף אותו איתכם היום, אני דווקא עברתי לצד המרואיין, והתראיינתי לפודקאסט של לירון שעשוע מהממת, פודקאסט שנקרא מיינדסט ומוזיקה, שמכוון לזמרים, וכל מי שעולם מוזיקה ככה מדבר אליו, וקריירה מוזיקלית מסקרנת אותו, אז לירון היא הכתובת, ובעצם היה לנו פרק נורא נורא מעניין. אל תוך עולמות הרגש, דיברנו על קבלה עצמית, על אהבה עצמית, על אמונות מגבילות, עלינו כילדים, על מדיטציה ועוד מלא מלא דברים מגניבים וסופר רלוונטיים, האמת לכל אחד לשמוע. אז אני באהבה מזמין אתכם להישאר ולהזין לפרק הזה, קבל אותי קצת מזווית אחרת, זה נורא סקרן אותי האמת להגיע ולהתראיין, להיות בצד השני, והיה לי ממש ממש כיף ומגניב. וזהו, אני מקווה שתוכלו לקחת משהו איתכם מהפרק הזה, וזהו, האזנה נעימה. יאללה, תהנו, בואו נתחיל.
היי מאזינים ומאזינות עיקריים, וברוכים הבאים לפרק נוסף של מיינדסט ומוזיקה. מיינדסט ומוזיקה היא תוכנית פודקאסט שבאה להראות לנו את מאחורי הקלעים של המוזיקה. מדי שבוע אני מארחת כאן נגן, מפיק, זמר, וביחד אנחנו מדברים על הדרך במוזיקה, על המסע שלהם, איך הם הגיעו לאן שהם הגיעו היום, איך הם מצליחים לפרסם ולחשוף את המוזיקה שלהם לקהל רחב, איך הם פותחים הופעות, איך הם מגיעים לקהל האמיתי שבאמת מוכן לקנות כרטיסים להופעות שלהם, וכמובן נרחיב על המיינדסט, על המוח שלנו ועל הגישה שמנהלת אותנו, נאמן את עצמנו להיות עם אמונה עצמית, נפרק אמונות מגבילות ונוביל את עצמנו להצלחה. שמי לירון, מי שלא מכיר אותי, אני בת 26, גרה במרכז, מוזיקאית, זמרת, מופיעה בכל רחבי הארץ, יוצרת תוכן ברשתות, בעלת קורס להפוך את הכישרון שלך למקצוע, מלווה אחד על אחד מוזיקאים, בעצם מלמדת אותם שיטות שאני פיתחתי שהוכיחו את עצמם יעילות ועובדות עבורי. השיטות בעצם נועדו כדי לעזור למוזיקאים להגשים את עצמם, לשווק את עצמם נכון ברשתות החברתיות, איך להגיע לקהל אמיתי, איך לפתוח הופעות בעצמכם ולחשוף את כל המוזיקה שלכם לקהל שיגיע להופעות שלכם. בקיצור, אני מלמדת אתכם לעשות הכל, אתם המנהלים של עצמכם, אין צורך באף גורם חיצוני שיעזור לכם בזה. אז אם מעניין אתכם ללמוד איך לעשות את זה לבד בכוחות עצמכם וכמובן להגיע לתוצאות, אתם מוכנים לפנות אליי בפרטי באינסטגרם, בפייסבוק, איפה שרק בא לכם. טוב, אז הפרק אני מארחת מאמן רגשי שקוראים לו שימי, והוא בחור באמת מיוחד. אנחנו דיברנו על איך לבנות מיינדסט חזק, דיברנו על איך בעצם לאמן את המוח שלנו, להעלות לעצמנו את הערך העצמי, איך באמת להאמין בעצמנו יותר, לחדד את האמונה העצמית. אני חושבת שכל מוזיקאי, כל זמר וכל בן אדם בכללי שרוצה להתחיל לפתוח איזשהו משהו משלו, הוא צריך להאמין במוצר, להאמין בעצמו קודם כל, ולכן הבאתי את שימי כדי שיוכל לעזור לנו בזה. אז שיהיה לכם האזנה נעימה. היום אני מארחת את שימי קייזרמן, מאמן רגשי, מלווה אנשים אמיצים בתהליך של ריפוי רגשי, התחברות תודעתית והתעוררות למי שאנחנו באמת. שלחתי הודעה לשימי באינסטגרם, נראה לי, אני עוקבת אחריו כבר יותר משנה, מאוד נהנית מהתכנים שהוא מעלה. היי שימי, מה קורה?
היי, מה המצב?
מעולה, איזה כיף שהגעת להתארח בפודקאסט.
איזה כיף שהזמנת אותי, ואני גם עוקב אחרייך המון זמן, אמרתי לך גם מקודם, לראות את הדרך שלך, זה פשוט מעורר השראה מהצד.
איזה כיף, תודה רבה. תספר לנו בעצם קצת מה אתה עושה בימים האחרונים, בכלל כמה מילים על הליווי שלך עם האנשים.
מה שאני עושה בימים האחרונים, וואו, האמת המון דברים קורים. מעבר, יש את העבודה בקליניקה, באמת שזה מה שתופס לא מעט מזמני, מלווה אנשים, אני קורא לזה אמיצים, אבל באמת כל מי שבא מוכן רגע להסתכל לתוך עצמו, באמת דורש אומץ.
רציתי באמת להגיד לך לגבי העניין של האמיצים, זה משהו שכזה קפץ לי שקראתי את המשפט, כי באמת צריך להיות אמיץ, בשביל לפתוח את הלב, בשביל לפתוח את עצמך, לחשוף את הפחדים, את הדברים שאולי אתה הכי מפחד מהם, זה מדהים.
כן, כי זה באמת איזושהי קפיצה למים עמוקים שבהם רק אנחנו נמצאים, וזה לא תמיד פשוט, כי אם אנחנו מחפשים, אנחנו מגלים, ולפעמים מה שמגלה צריך נקות, וזה תהליך. אז זה באמת ככה, בתוך צלילות רגשיות, בתוך הקליניקה. באמת שאני גם עובד עם ארגונים, אני, כן, זה
שנקרא מלווה ארגונים בפיתוח מנהיגות וחוסן ארגוני. אז ככה שני דברים מאוד מעניינים, אני מביא את עולם הרגש גם לתוך הארגונים, כי אנחנו בסוף יצורים רגשיים, אי אפשר לברוח מזה, ורואים שבאמת זה, לא משנה באיזה תחום אני אשים את זה, לרגש לנו משחק תפקיד, מי שאנחנו משחק תפקיד. ואנחנו צריכים להבין מה התפקיד.
מדהים, אהבתי. אז כן, למאזינים שבאמת מקשיבים, הפודקאסט הוא נכון, מדבר למוזיקאים, אבל לא רק. אני חושבת שהיום באמת כדי להיות עסק או בכלל להיות מוזיקאי, אתה חייב קודם כל לעבוד על המיינדסט שלך, לחדד אמונות מקדמות, לפרק אמונות מגבילות, להעריך יותר את עצמך ולפתח אמונה עצמית שאתה באמת יכול, כי קיבלת כישרון, אז בוא תעשה את השליחות הזאת כמו שצריך ותפזר את זה לעולם. אז בוא נדבר קצת באמת איך אפשר לנקות את הכלי שלנו, שזה בעצם הגוף והנפש יחד, כדי שנוכל להיות הרבה יותר אפקטיביים לסביבה, ובאמת נוכל להקשים יותר את הפוטנציאל שקיים בנו.
אוקיי, איפה להתחיל? מה את אומרת?
משהו אינטואיטיבית, מה שבא לך.
אינטואיטיבי, אצלי לרוב הדבר שאני, אנחנו מדברים על לנקות את הכלי שלנו, אני תמיד בוחר להתחיל באהבה עצמית וקבלה עצמית. אנחנו באיזשהו מקום, יש לנו, לכל אחד פה יש איזה מסע. כל מי שמאזין לפודקאסט הזה, אני שם על זה את כל ההון שלי, היה פעם ילד, ושהיינו ילדים, לא היה, היה, היינו נקיים. היינו, קיבלנו את עצמנו ואהבנו את עצמנו. יכול להיות שאני באמת מדבר בהכללה, אבל לרוב זה המצב. היינו באמת מקום, אין בנו שיפוטיות. יש בנו רק רצון לשחק וליהנות ולמצות את ה, הנה, קיבלנו חיים, וואו, ילד בן 6-5, איזה מגניב, בוא נעשה את זה, בוא נעשה. כאילו, קוראים מלא דברים וזה מדהים. ולאט לאט אנחנו ככה עם החיים, אנחנו מנסים, יש לנו את ההורים שמביאים לנו את האמונות שלהם, והסביבה, והנורמות, ואיפה שאנחנו גדלים. לאט לאט אנחנו לומדים, שוואלה, לא יודע אם אני, כאילו, לא בטוח שאני יכול להיות בנוח עם מי שאני. ואולי אני ככה מכניס אותנו כבר מאוד עמוק לתוך לרגש, אבל שם זה נבנה. כי אנחנו מתחילים, יש לנו את הכל. בא לי להגיד את זה מההתחלה, שאם היה לנו את זה בתור ילדים, זה עדיין קיים בתוכנו איפשהו. כשאת אומרת לנקות את הכלי, זה בדיוק זה. כי הבית נקי מתחת. אני צריך לעבוד עם עצמי לנקות את זה, והתהליך מתחיל בלהבין שאני צריך לקבל את עצמי. כמו שאני עכשיו, כי מאז שהיינו ילדים, עד הבגרות שלנו, רוב האנשים חווים את הניתוק הזה מעצמם. כי למדנו באיזשהו מקום שבשביל לקבל מה שאני רוצה, אני לא יכול להיות מי שאני, אני חייב להיות רגע מישהו אחר, ולאט לאט אנחנו חיים תדמיות וחיים נורמות, והכלי לא נקי, וזה מייצר אי דיוקים מאוד גדולים בחיים.
יש לך טיפים ככה לתת באמת איך אפשר יותר לנקות את הכלי?
קודם כל, להבין למה אנחנו מתנגדים באמת. אם אנחנו מדברים על קבלה עצמית, אז השאלה האינטואיטיבית ראשונה, אוקיי, איך אני מקבל את עצמי? אז התשובה הראשונה שאני עונה זה למה אתה מתנגד קודם. זאת אומרת, ברמה הכי פרקטית, לעשות רשימה של כל הדברים שאני לא אוהב בי, שלא רוצה לחשוף, רשימה מאוד אינטימית, מאוד. זה למה אמיצים בסוף, מבינה? זה כאילו הקטע האמיץ, כי זה שאדם כותב לעצמו, אני לא אוהב את הגוף שלי, או אני לא אוהב איך שאני נראה, או זה דברים קשים, אנחנו שומרים את זה רק לעצמנו. רק לעולמות הביקורתיים שלנו בינינו ובין עצמנו. אז קודם כל להגיד, אוקיי, יש חיה. יש הר שאני רוצה לגבוש, או יש חיה שאני כאילו רוצה לנצח. תראה לי הרבה בזמן האחרון, בשבועיים האחרונים, כל מיני דברים שאני עובר, אני גם לא, אני עדיין לומד, וכל מיני דברים כאלה, זה התפתחות אישית, זה עדיין, עדיין קורה, זה תמיד
קורה. זה תמיד קורה.
זה לא מפסיק.
זה תמיד קורה, ברור.
זה לא מפסיק. אתה אומר, ניקיתי את הבית, הלאה, הבית נקי, בוא נזמין אורחים, ואז אתה,
עוד יומיים זה מתלכלך.
כן, זה מתלכלך, אז תמיד הניקוי קורה, זה עוד שכבות, זה בצל.
יפה, אהבתי.
זה בצל. ומה שקורה בשיח שלי בזמן האחרון זה, יש דרקון. צריך לנצח את הדרקון, אבל לפני שאני יוצא לי מלחמה לדרקון, רגע, איזה דרקון זה? על איזה דרקון אני מסתכל? לאחד זה הגוף שלו, למישהו אחר זה, באמת הרבה פעמים זה מראה חיצוני, אבל הרבה פעמים זה, אני לא מספיק טוב, אני מפחד מביקורות, יש מלא דברים שאנחנו מתנגדים בעצמנו שהם קיימים, זה הניקוי הראשון.
זאת אומרת, לכתוב כזה רשימה,
ממש, קחו תעשו רשימה, קחו דף, קחו תעשו רשימה, אם זה 5 דברים, לא הגעתם, יש לכם עוד מה שנקרא, כי אנחנו עמוקים הרבה יותר מה, זה מצריך באמת איזשהו, אפילו, אני אומר לכם, הכי פרקטי, פתחו בפתקים, רשימת אני מתנגד לעצמי, דברים שאנחנו לא אוהבים, דברים שאנחנו דוחים.
ואז מסתכלים על זה ומה עושים עם זה?
קודם כל מחליטים שזה אנחנו רוצים לקבל, שזה העבודה שאנחנו מתחילים לעשות. עצם ההכרה בזה מייצרת כבר איזשהו שחרור. עכשיו, יש פה, יש המון דברים, את יודעת, זה יכול להיות פתאום לקחת אותנו לעבודה, את יודעת, מה שנקרא, תוביל לי אותי, אבל יכול להיות פתאום לפתוח עבודה מול הורים. את יודעת, אנחנו מקבלים הרבה דברים מהם, טובים יותר, טובים פחות, אבל בסוף אנחנו מקבלים, שם אנחנו לומדים, זה הדבר הראשון שאנחנו פוגשים. אבל להתחיל עם הרשימה, להבין מול מה אני מתמודד, ואפילו להגיד לעצמכם, כל יום, במשך כמה זמן, אני הולך לקבל את זה, אני הולך לקבל את זה, אוקיי? עכשיו זה נורא משתנה מה יש ברשימה, אבל...
כן.
אבל זה כאילו משהו אחד שהייתי אומר, קודם כל, בוא תסתכל על זה רגע.
מדהים. ואיך אפשר באמת לדעתך יותר להגביר אמונה עצמית? אני אספר לך קצת על עצמי.
כן.
שאני התחלתי לשיר ולהופיע, אז... בוא נגיד שנגיד בבית ספר, במקלות, בצבא, לא הייתי הכי הזמרת, הכי מוצלחת, כן. הכי דייקנית, הכי לא מזייפת, כאילו, היו הרבה, לא יודעת, אני חושבת שעשיתי את זה, זרקתי את עצמי למים, אבל זה היה שם המון פחד, והמון כזה פחד מביקורתיות, וגם קיבלתי המון ביקורות כזה של,
כן.
אולי תשירי ככה, אולי תשירי ככה, ולקח לי המון זמן, המון שנים באמת לבנות את האמונה העצמית שאני מסוגלת, שאני יכולה. אני חושבת שמה שעזר לי זה בעיקר זה שהתאמנתי המון, ממש פיזית התאמנתי,
כן.
התמדתי, וגם בסופו של דבר דיברתי עם עצמי המון, ואמרתי עצמי שאני אוהבת את מה שאני עושה, אז אני הולכת לעשות את זה, ובעיקר דיבור עצמי גם, כלפי עצמי.
כן.
אבל לקח לי באמת הרבה זמן להתגבר על זה.
אחלה טיפים. יש פה אחלה טיפים, תדעי לך, דיבור העצמי הוא עצמתי וטירוף.
בדיוק. לדבר לעצמך באמת בטוב ובחמלה כמה שאפשר. אז איך בכל זאת לדעתך אפשר להגביר יותר אמונה עצמית?
בא לי להגיד שאנחנו צריכים, תראו, אמונה עצמית זה משהו שהרבה פעמים אנחנו מגלים תוך כדי תנועה. ויש לנו איזושהי לפעמים תפיסה שהכל צריך להיות מדויק על ההתחלה.
יפה.
ואנחנו צריכים לרגע לאפשר לעצמנו להיכנס לאי דיוק כדי לדייק. אני לא יכול לדייק את עצמי ב-100%.
נכון.
אמרתי, זה בדיוק לחבר לפני כמה רגעים אפילו בשיחה, שאם אני עכשיו בוחר לשחק, אני רוצה ללמוד לשחק כדורסל. אז אני לא יכול להיכנס בציפייה, אני לא יכול להיכנס למגרש בציפייה שכל זרקה שאני אעשה, תיכנס. אני צריך לדייק את עצמי תוך כדי תנועה. אז האמונה עצמית נבנית מתוך הניסוי, מתוך התהייה, מתוך הצלחתי, מתוך האוף, התרסקתי. את מזדהה עם זה, כאילו,
מאוד,
זה
מהתנועה בדיוק, של הפעולות של הדברים שאנחנו
בדיוק,
עושים.
בדיוק, וזה להתחיל, זה לא חייב להיות גם משהו גדול, להתחיל משהו קטן ולהגיד, בונה, יש לי את זה, עשיתי את זה.
Mm-hmm.
לאט לאט לבנות את זה.
צעדים קטנים.
כן, צעדים קטנים. עכשיו, אמרת משהו גם על ביקורתיות.
כן.
פה אני דווקא רוצה להכניס משהו קצת יותר תודעתי, כי זה...
בטח.
כי אנחנו, לפני שמישהו עוצר אותנו, אנחנו עוצרים את עצמנו.
נכון.
שאנחנו רוצים להגשים משהו מאוד גדול בחיים שלנו, בין אם זה באמת, אנחנו מסתכלים פה רגע על מוזיקה, כי אדם שרוצה להתעסק באמת בתחום הזה, לפני שמישהו יעצור אותי, אני אעצור את עצמי. ואיך אני, זה גם איזה מחסום שאנחנו צריכים להוריד, אז אנחנו מפחדים כל כך, לתפיסתי, אני חושב שאת יודעת, בתוך התכנים, אין שום דבר בחוץ שלא קורה כבר בפנים. והדבר היחיד שאני מפחד ממשהו בחוץ, אני קודם כל מפחד ממנו בפנים, והוא קורא לי כבר בפנים. זאת אומרת, בן אדם שמפחד משיפוטיות, וגם אני כזה, ועוד מלא אנשים כזה, זה התמודדות יומית שלנו כבני אדם, בתוך סביבה שכל הזמן שופטת, אבל בן אדם ששופטת, שמפחד לקבל, שאחרים ישפטו אותו, חי בביקורת עצמית כל הזמן. זאת אומרת, הביקורת עצמית היא פנימית, השיפוטיות היא כלפי חוץ.
זאת אומרת, הוא מבקר את עצמו, הוא שופט את עצמו, ואז...
כן, ואז הוא אומר, בטוח אנשים אחרים גם יעשו את זה. זאת אומרת, אני חי באיזושהי תפיסה שרגע, אם אני עושה את זה לעצמי, בדוק, אנשים יעשו את זה גם אחרים. אז זה בדיוק המקום שהמציאות הפנימית מתרגמת לכדי מציאות חיצונית, כי אם אני נכנס לתוך אני עולה לבמה עכשיו, ואני מלא בביקורת עצמי, הצעד הראשון שלי על הבמה הוא בתוך הביקורתיות, כל התדר שלי כבר ישדר את הדבר הזה. ואז מה שנקרא, שיפוטיות יכולה להגיע, ואז אני אגיד לעצמי, הנה, אמרתי לך. וכל מי ששומע את זה עכשיו, אם חייתם את הלופ הזה, אז אפשר לעצור אותו רגע, וקודם כל, זה בדיוק המקום של הקבלה והאהבה עצמית לפני זה. אוקיי? אני אגיד את זה, כל מי ששומע את זה, מותר לך ומותר לך להיחשל, ומותר לו להצליח, וזה בסדר, אנחנו בני אדם, המטרה היא להיות שלם עם צעד שאני בוחר לעשות, ולא לעשות צעד מושלם.
לגבי כישלון, אני אוהבת את המשפט שאין דבר כזה כישלון, יש משהו שהוא מידע, זה משפט מתוך NLP, וזה משפט שנחשפתי לה באמת בלימודים של NLP, וזה היה כל כך עמוק, וואו, המשפט הזה פשוט פתח לי המון דברים, תקשיבו למשפט, זה כאילו אין כישלון, יש משוב שהוא מידע, זאת אומרת, אם עכשיו אני הולך, אני למשל לא התקבלתי המון פעמים לאודישנים, אוקיי, שרתי בהמון, הלכתי לתוכנת ריאליטי, The Voice, כוכב הבא, ולא התקבלתי פעם אחרי פעם, עונה אחרי עונה, במשך אולי כמה שנים, ותמיד לקחתי את זה כזה, יא, אני לא זמרת, לא, אני לא שר טוב, אבל בשנתיים האחרונות, באמת יותר התפקחתי נראה לי, והמודעות שלי באמת עלתה ככה כמה רמות, אז הבנתי שאוקיי, אז אם אומרים לי איזשהו משהו, אני אקח את זה שנייה כביקורת, זאת אומרת, כמשוב, סליחה, אוקיי, אני צריכה אולי קצת לעבוד על הנמוכים שלי, אולי קצת על הגבוהים שלי. וואו, כאילו, תמיד מדהים. לנסות לדייק את זה, כי זה משהו שהוא עבורי בסופו של דבר, הם לא אומרים את זה נגדי, הם רוצים שאני אצליח, רק צריך קצת לחדד, לשפץ
את זה יותר. כן, לשייף, לגמרי. זה מיינדסט מטורף בעיניי. כאילו, אני רוצה להוסיף על זה רגע משהו מאוד מעניין, כי אני מדבר על זה גם בחמש סדנות שאני מעביר בארגון שאני מלווה, אני שם את המשפט הזה על מה שתקרא במצגת, על המסך. אין כישלון, יש רק משוב. אולי מישהו שומע את זה או מישהי ואומרת, אה, נו, מה זה, דיבור היפי עכשיו, זה מה דבר? אין. מה זה אין כישלון? יש כישלון. יש את המילה כישלון במילון העברי.
נכון.
עכשיו אנחנו יכולים לבחור להתעלם ממנה לרגע. ואני רוצה גם להוכיח לכם שכל אחד יש לו את זה ב-DNA. כל אחד את המונח הזה, הוא קיים אצלו. עכשיו, אתם שואלים את עצמכם, איפה? אני אזכיר לכם. דיברנו מקודם, כולכם הייתם ילדים, אני הייתי ילד, כולנו היינו ילדים. ילד מנסה ללכת. איך זה נראה בהתחלה? הוא נשען על השולחן, הוא שם את היד שלו, הוא אומר, יאללה, אני הולך על זה. אמא, היום זה היום, את מצלמת, יאללה, אני הולך על זה. והוא שם רגל ועומד על שתי רגליים, והוא מתנועע, ובדרך כלל נופל על התחת. ואז הוא ממשיך, נכון? לא ראינו תינוק שאומר, עוד יודעים מה, אני משחרר מההליכה, זה לא בשבילי, אני הולך להתמקצע בזחילה.
גדול.
חבר'ה, ספץ זחילה לא ראיתם, לא ראיתם בן אדם זוכל בקנה, נכון? אז משהו ב-DNA שלנו, כי תינוק אין לו מערכת שיפוטיות, אין לו עדיין את התודעה הזאת שיכולה, לפחות בגיל הזה שמתחילים ללכת, הוא יודע ש, אוקיי, זה משהו, אוקיי, למדתי, קצת יותר משקל על רגל שמאל, כן? קצת רגל ימין, קצת הטוסיק אחורה, קצת, ואז יש פה איזה איזון, והנה, וואו, תוך שבועיים, ילד הולך.
הקבלה יפה.
זה טבוע בנו ופשוט שכחנו. זה להיזכר בזה שאני לא נכשל, אני רק מקבל פידבק. יש פה מלא מידע. אם אני מתחיל להתייחס לזה, כמו שאת אומרת, יש משוב שהוא מידע. אם אני מתייחס לזה כמידע, אני יכול לייצר פעולה חדשה שלא ניסיתי עד עכשיו. והרבה פעמים פעולה חדשה היא הקטליזטור. היא כאילו, זה כמו שיש לך 100 מפתחות בצרור, ואתה ב-99 אומר, די, זה לא פה. הפעולה החדשה זה המפתח המאה.
כמעט פריצה דרך כזה.
כן, זה כמעט ממש.
יפה, אהבתי מאוד את ההגבלה. לגבי הכישרונות שלנו, לכולנו יש כישרונות, וגם המון אנשים לפעמים אולי די מתקשים למצוא את המשהו המיוחד הזה שיש בהם, שהם יכולים לתת ככה לעולם ולעזור לאנשים. אני מודה שאני מגיל צעיר כזה ידעתי והרגשתי שאני מכוונת ישר למוזיקה, אבל באמת בוא נדבר קצת, איך הם יכולים קצת יותר להתקרב לעצמם ולמצוא באמת במים טובים בכישרונות שלהם, כי יש המון מה לתת ולהוציא פוטנציאל החוצה.
כן. לכל אחד יש מה לתת. לא משנה בין כמה הוא. זה יכול להיות ילד שיכול לתת שמחה וצחוק וכלילות, וזה יכול להיות אדם מבוגר שנותן מתוך ניסיון. ומשניהם זה דורש איזושהי התבוננות רגע עצמית של, של מה הם ה... כאילו, קצת קשה לענות על זה, אנחנו רגע ננסה לסייר את זה, כזה להתפתח יחד במחילה, אבל זה, כאילו, מה יש לי לתת? אם זה אדם שעבר משהו רגע, הוא נמצא אם זה גיל מסוים, או שהוא עבר חוויה מסוימת, כאילו, מה מתוך זה אני יכול עכשיו לקחת ולתת למישהו אחר? זה מתוך ניסיון, כי הרבה פעמים אנחנו לא יודעים. הרבה פעמים אנחנו, אני לא ידעתי. אני עבדתי בתור שכיר המון שנים, וזה היה לי מגניב, והיה לי כיף, והייתי טוב בזה. ולא ידעתי שאני רוצה לעבור להיות מטפל, אני רוצה להיות ללוות ארגונים, ללוות אנשים עצמאים בתקיעות שלך, לא ידעתי את זה.
אז איך, מה קרה? איך
קרה ידעתי? איזשהו פתחות אישית קורית, פשוט נכנסתי לעולם הזה, וזה שאב אותי פנימה, והתחלתי לשאול המון שאלות. אז הנה, אולי אנחנו כבר מגלים שזה סקרנות, ולשאול שאלות את עצמנו.
נכון.
זאת אומרת, מה מעניין אותי? זה לא השאלה של הכסף. אם היה לי את כל הכסף, מה הייתי בוחר לעשות? זו שאלה שמבלבלת הרבה אנשים, כי זה לא זה. אבל מה היית רוצה לעשות? עד סוף החיים שלך, שמשיך החיוך בסוף יום. שגם אחרי יום קשה, אתה אומר לעצמך, איזה כיף היה, אבל הנאה, כיף, כלילות, איפה הפעולה ללא המאמץ נמצאת?
יש גם שאלה ממש יפה שאני אוהבת,
כן.
ששואלים, שמעתי את זה באיזשהו פודקאסט, שהוא בעצם שואל שמה, אם עכשיו, אני למשל אוהבת לשיר, אוהבת להופיע על במות, אבל אם עכשיו היית מופיעה על במות, היית מוציאה שירים, אבל אף אחד לא מצלם אותך ולא מתעד את זה לשום רשת חברתית, פשוט היית עושה את זה, אבל אף אחד כאילו לא מתעד, ואת לא נמצאת בשום פלטפורמה חברתית, האם עדיין היית ממשיכה לעשות את זה?
כן.
וזו שאלה שמובילה גם להמון תשובות עמוקות יותר, כי יש כאלה שאולי ירצו יותר את הפרסום ואת ואת התהילה, את הכסף, את העוקבים, לא יודעת מה, כאילו.
כן.
אבל צריך באמת לבחון את הדברים כמו שצריך, ולהבין רגע, האם בכלל אני עושה את זה, כי אני באמת אוהב ורוצה את זה, או שאני רוצה דברים אחרים, אז ככה זה.
בא לי, עולה לי כאילו מן, מבפנים כזה, מה הכוונה? מאיזה מקום זה יוצא? זה יוצא ממקום של באמת רצון להגשים, או רצון לקבל אהבה והכרה.
יפה.
שברגע שאנחנו פועלים מהרצון של לקבל אהבה והכרה, זה לא תמיד יוצא מדויק. כולם רוצים להרגיש נאהבים, וכולם נכון. רוצים את ההכרה, שהנה אני פה, תראו אותי. אבל אם אני פועל מתוך המקום הזה שרוצה להשיג את הדבר הזה, זה מייצר פעולה לא אותנטית. ולא, היא פשוט לא כנה.
כן.
עם עצמי קודם, לפני כן. שבכלל אחרים. אז, וואו.
אוקיי.
תאם.
אוקיי, יש לי שאלה ככה עבור עצמי. אני כותבת המון טקסטים ותמיד רוצה להוציא שירים החוצה, אבל יש שירים מסוימים שאני עדיין מתקשה להוציא אותם החוצה, כי זה מאוד חשוף, זה דברים שאולי לא יודעים עליי, ועוד פעם אני כזה מתמודדת עם מה יגידו, וכאילו אני רוצה לאפשר לעצמי להיות יותר פגיעה, אבל זה לא קל.
אוקיי.
ואם יש לך איזשהו, לא יודעת, איזשהו טיפ כלפי הדבר הזה, שבאמת להיות יותר אותנטי ויותר, איך כאילו באמת לשחרר את הדברים האלה, את החומרים האלה, ולהישאר עדיין קצת, אולי יותר בטוח בעצמך, בכתיבה, בחומרים שלך. נראה לי זה גם מתבטא לכל איזשהו, אם עכשיו אני יוצרת תוכן, אני רוצה לעלות פוסט לפייסבוק, לאינסטגרם, או לכתוב איזשהו פוסט אפילו, אני כותבת טקסטים, זה כאילו פוגש, נראה לי אנשים בכל תחום, גם בעלי עסק שרוצים עכשיו למענף קצת יותר את העסק שלהם,
כן.
וצריכים לעלות, כי אני חושבת שזה מאוד יפה רגע, לא משנה במה אתם עוסקים, זה קודם כל להראות את עצמכם כפרסונה, כבני אדם, זה החיבור שאני, אני יותר מתחברת לאנשים שמראים לי מי הם, מה הם בכלל,
כן.
זה יותר מחבר אותי בין, כאילו, אליהם.
כן.
זה לא קל
הרי להעלות סרטונים. זה לא קל. אמרת מילה שהיא כאילו בעיניי הקסם פה, זה ההשטג שצריך להתעכב עליו, זה הפגיעות. זה המקום של, פגיעות זה להיחשף. פגיעות זה אחד המראות לאומץ הכי גדולות שיש.
גיוט, זה
מראה לאומץ, פשוט אומץ, כאילו אני חושף את עצמי עכשיו, כשאנחנו חושפים את עצמנו, זה אומר שאני חשוף לפגיעה, זה לאו דווקא, כאילו ברור שזה, אני חושף את, הנה אני חושף את הטקסט הזה שאני חושש לחשוף, אבל הפגיעות האמיתית זה, אתם יכולים לפגוע בי עכשיו, כי אני מוריד את המגננה, וזה נורא אמיץ, כי זה בא ואומר, אני, זה אני, זה מה יש לי לתת כרגע, אני בטוח שמה שאני שם פה בחוץ, מה שנקרא, יכול, אפשר להשתמש בזה נגדי, אבל אני באומץ עומד מאחורי הדבר הזה. וזה לא, זה לא תמיד פשוט. אומץ, אומץ זה תכונה של הלב. אומץ לב. זה לא אומץ ראש. כל הפחדים נמצאים בראש.
וואי, יפה, יפה.
אומץ זה מהלב. לפני הזה, אם יש לכם טקסט כזה, לך יש טקסט כזה. גם לי יש את ה, את יודעת, גם לי יש במה שנקרא, את הדבר הזה שמחכה לראות עולם, גם אם זה כתיבה, גם אם זה פרויקט, גם אם זה משהו, הרבה פעמים זה גם כתיבה, ואני מבקבק אותו, כאילו אני שומר אותו, אצלי כאילו פה, אני עוד לא מראה לו אור.
כן.
אז הרבה פעמים זה כאילו, רגע, שים יד על הלב, לנשום, זה מי שאני, זה באמת מי שאני, זה מה הכוונה? אנחנו מייצרים פה כלי ביחד, זה מרגש. כאילו, מה הכוונה? למה אני רוצה להוציא את זה? כי אני רוצה לקבל אהבה, או כי אני רוצה לאהוב את עצמי יותר. יש משהו שאנחנו חושפים את עצמנו, שמים את עצמנו בחוץ, זה לא רק שאני מאפשר למישהו אחר לראות אותי, אני מכיר בי, אני רואה את עצמי, אני מוכן לראות את עצמי, ולא רק בחדרי חדרים, זה הקבלה עצמית, זה גם קבלה עצמית ברמה מאוד גבוהה, כי אני מוכן לראות את עצמי מול כולם. זה מי אני. אתם יכולים גם לראות את זה. אוקיי, ולגבי אנשים יאהבו, לא יאהבו, יחשבו, מה יחשבו, הקלישאה מתקבלת, כן, זה תמיד
יהיה, לכאן או לכאן.
העברתי סדנה באיזה ארגון, חלק אמרו היה מדהים, חלק אמרו חצי התחברתי. עכשיו, לא מתחברים לאופן הגשה, ולא מתחברים למי שאתם, ולא באתם להם טוב ביום מסוים. יש ככה בטריגרים שקורים, אתם יכולים להבין שכל בן אדם הוא עולם.
נכון.
ועולמות נפגשים, ולא תמיד יש סינכרון, וזה בסדר, זה לא אומר עליכם כלום, זה אומר על העולם שהתנגש בעולם שלכם לרגע. אם אני עכשיו מוציא משהו והוא פוגש בן אדם אחר, ובן אדם אחר לא מתחבר, זה כי הוא לא התחבר לזה, זה לא כי זה לא טוב.
נכון. יש לו את הפילטרים שלו, הוא רואה את הפילטרים שלו,
ואם מגיע ביקורת, בדיוק מה שאמרת מקודם, זה פידבק. וגם אנחנו צריכים לדעת איזה פידבק אני מכניס הביתה.
נכון, אגב, זה נכון, יש לי שאלה גם שמעניינת אותי, אם עכשיו אני נגיד עברתי איזשהו ביקורת עליך, זה בהכרח אומר שאתה בעצמך מבקר את עצמך על זה? או שזה...
לא תמיד.
לא תמיד, זה
לא
כאילו...
תמיד. צריך לבחון
לסנן,
את זה.
נכון?
זה צריך לסנן, צריך להסתכל, אתה יודע, שאנחנו נכנסים לשיחות של תודעה גבוהות, של כאילו, מה שנקרא, אין שום דבר בחוץ, הכל, לפעמים אשתי אומרת לי, שימי, לפעמים חתול זה חתול, תשחרר. אז לפעמים ביקורת...
אין כאילו לפענח כל דבר?
לא צריך לפענח מדי, כי זה יכול גם חלס נשמה, בוא, התרפת את רבי, כאילו, בוא. מגיע, יש ביקורת, קודם כל להבין, קראתי פעם בספר מאוד מהמם, שבן אדם מבקר אותי, זה חשיבה ביקורתית מהצד שלו. זה לאו דווקא אומר שזה ביקורת שאני צריך לקבל. אני יכול לשמוע, יכול רגע להכניס אותה אליי, לראות אני מתחבר, לא מתחבר, כי יכול להיות שהביקורת גם נכונה, אבל לאן אני רוצה לקחת את זה? שומע, אל תעשה את זה ככה, אבל אם אני לא רוצה לקחת את זה למקום הזה, אז בהכרח אני אעשה את זה ככה.
וואי. זה עולה לי פתאום איזושהי אינטואיציה כזאת, שלפני כמה ימים באמת דיברתי עם זמר נוסף, ודיברנו ככה על איזשהו... על משהו במוזיקה, והוא באמת, סוג של אפילו נותן לי קצת כפה מצלצלת, והרגשתי שדווקא את הביקורת הזאת, אני כן צריכה לקחת לעצמי, כי זה לטובתי. ואיך ידעתי שזה לטובתי? כי הרגשתי שזה נכון, שאני בעצמי חשבתי ככה, ולא עשיתי לבוא ולהגיד את זה. ואז שפתאום הוא דיבר איתי על זה, אמרתי, אוקיי, אז באמת צדקתי. אז אני חושבת שגם העניין של אינטואיטיבי, של אינטואיציה פנימית, צריך ללמוד רגע להקשיב לעצמנו ולבטן, לתחושות שלנו, כי יש שם הכל, יש שם את התשובות לדברים האלה.
זה נכון, ככל גם שאנחנו יודעים להתחבר לעצמנו ומכירים את הכלי שלנו ועבדנו ועשינו כמה סשנים של ניקיון, מה שנקרא, אז זה יהיה, הדיוק הזה יהיה הרבה יותר ברור לנו.
כן.
כן, זה לאו דווקא בעניין של זמן, אבל אני מקבל בהירות. כן, וואלה, אני פיד בכזה make sense, יאללה, אני לוקח אותו.
כן.
או ש... מגניב, תודה. יהיה עם זה רגע, לא בטוח.
בוא נדבר קצת על הערך עצמי. יש לנו כמה דרכים שעולות לך ככה שאפשר לתת יותר איזשהו באמת אהבה עצמית, להעלות לעצמנו רגע את הערך, להבין מי אנחנו, מה אנחנו שווים, אפילו איזשהו תרגיל כזה כיפי שאפשר ככה לחשוב עליו.
קודם כל, מעבר לעיסוק ה... אני כל מיני שבא אליי, אז שבפגישות הראשונות אני שואל, מה התחביבים שלך? מה אתה אוהב לעשות?
למה?
כי זה משהו שאני אוהב לעשות, ואם אני אוהב לעשות אותו, אז אני אוהב אותי כשאני עושה אותו. והרבה פעמים אין תחביב. מה יש? יש עבודה, בית, שגרה, טלוויזיה, נסיעות, פקקים, רדיו, זה.
קשוח.
זה קשוח, ואתה אומר, רגע, אבל מה הבן אדם עושה בשביל למלא את הנפש שלו? עכשיו, ברור שיש אנשים שזכו לעשות את מה שהם אוהבים, העבודה שלהם זה מה שהם אוהבים, על הכיפק. איפה המקום הזה שאני נותן לעצמי, שהוא רק שלי, וזה יכול להיות ספורט מסוים, זה יכול להיות משהו, מועדון ספר, הרבה בינגו, לא יודע, מה עושה לכם חיוך על הפנים, שאתם יכולים לעשות אותו באופן תדיר, פעם בשבוע, פעם בשבועיים, צריך להיות סיזיפי עם הדבר, אם אתם לא עושים פעם ביום, זה לא כזה.
זה משהו שבאמת יכול לעלות את האהבה העצמית.
כן, כי זה תחביב, זה גם, זה מתאים לנו את הצ'קרות, זה כאילו כל כך, אנחנו בתור, תחשבו עוד פעם, הילד, שדיברנו על ילד מקודם, הילד לא נעלם לעולם, גם חרוז, הילד לא נעלם לעולם, הוא תמיד איתנו, לא משנה בין כמה אנחנו. ושהיינו ילדים, שיחקנו. זה המהות, כאילו, בוא תשחק, תעשה, תשחק זה, ופתאום הפסקנו לשחק. למה?
לא שיחקתי.
למה? אני לפני שנה התחלתי לגלוש.
וואי, מגניב.
מטורף. כמה כיף, כמה, איזה עולם חדש. אני גם עושה, אני מכניס את עצמי במרינדה לתוך תכנים, נורא כיף, יש את המומנט, היום הזה בשבוע שאני הולך, את היומיים שאני מספיק, ואני נותן לעצמי את הדבר הזה, וכמה שזה מוציא אנרגיה, זה גם ממלא אנרגיה.
אז יפה, ממלא אנרגיה, דברים שבאמת ימלו לכם את האנרגיה, ככה?
ימלו, כן.
ימלו, כן.
יש הרבה דברים ש... אני עושה אותם, וכביכול אני מוציא אנרגיה, אבל אני מוצא שהם מתאינים אותי.
נכון.
זה, איך אני מרגיש אחרי זה? לאו דווקא אנרגיה פיזית, כי אני יכול להיות עייף, אבל האם אני מרגיש את החיות הזאת?
אחרי הופעה, אני כאילו גמורה, אני מודשת, אבל פתאום יש איזשהו בוסט אנרגיה, בכלל, גם בזמן הופעה, גם בזמן שאתה על הבמה, בין אם אתה מרצה, בין אם אתה שר, בין אם אתה מעביר איזשהו ערך לקהל, אז הגוף שלנו מאוד חכם, כאילו, הוא מאוד כזה על מצב, לא יודעת איך להסביר את זה, פתאום אני כולי על טורים, ויאללה, בוא נטרוף את הבמה, בוא נטרוף את ה... כאילו עם אש כזה בעיניים,
כן.
ואני אפילו אגיד שבהופעה האחרונה שלי, אני עליתי עם דלקת בגרון, ממש כאילו, זה וואו. היה... אני מרוב שהתרגשתי, מרוב שנלחצתי, מרוב שעשיתי כל כך הרבה דברים לפני ההופעה, חטפתי את הגוף שלי שאמר לי כאילו, צריכה קצת לנוח, וחטפתי את זה בדלקת גרון, ולמרות זאת איכשהו שעליתי לבמה, ולקחתי כאילו אנטיביוטיקה והכל, לא הרגשתי פתאום כלום, שום כאב.
כן, הסטייט, שיניתי את הסטייט, היית במקום אחר.
איך שמחתי, אמרתי עצמי, כל הכבוד גוף, אני גאה בך.
כן, הלכתם ביחד.
ממש.
הלכתם ביחד, איזה יופי זה.
כן, עשינו את זה ביחד, אז אני חושבת שלגוף יש באמת את ההתכווננות הזאת, ברגע שאתה גם עושה איזושהי פעולה, ובכלל עוזר, מטפל באחרים, זה, לא יודעת, נראה לי שזה שליחות מדהימה.
כן. זה נהדר. ממש כיף.
איזה יופי. בוא נדבר קצת על אמונות מגבילות. אמונות מגבילות זה משהו שהוא באמת מעניין אותי. יש לי המון, טוב, לכולנו יש המון אמונות מגבילות.
בדוק.
ואיך לדעתך נגיד אפשר, בוא נדבר קצת על אמונות מגבילות, איך הם נוצרים, איך אפשר באמת ככה לפרק אותם.
בואי, אני תופס אמונה מגבילה כאמונה שיש לי על עצמי, על העולם, על עצמי, שמונעת ממני מלייצר איזושהי תנועה במקום שאני רוצה לזוז בו. אוקיי? זאת אומרת, אמונה מגבילה לא תהיה מגבילה, אלא אם כן אני רוצה לעשות משהו באותו מקום. אחרת תהיה אמונה, אם יש אמונה מגבילה בצד כזה, ואני לא, אז היא לא מגבילה אותי, בסדר, שתהיה שם. רק שאני רוצה לעשות משהו ואני פוגש איזשהו מערך אמונות פנימי, שמשכנע אותי באיזשהו שיח פנימי, זה לא בשבילך, אתה לא יכול, תשחרר, איפה אתה, מה, מי, מו. אז
שזה מנהל אותך, זה נראה לי...
זה מנהל אותך, זה אפילו לא מנהל, הוא צועק עליך מבפנים. זאת אומרת, אני הייתי שכיר המון שנים, אתה כבר, מי ששכיר המון שנים, זה הופך להיות שריר. להיות עצמאי, זה לשנות מי...
וואו.
לשנות חדר כושר.
אפשר להקליט על זה פרק שלם, איך להפוך
משכיר לעצמאי. לא, ברור, זה לא שכך התכנסנו, אבל זה ממש... כל מלא אמונות, נגיד רציתי לצאת לעצמאות, מלא אמונות. כסף, ביטחון, ללילי, הכל צף, הכל צף.
נכון.
וכל האמונות שיש לנו בעצם, זה מין, אני תופס שרוב האמונות שיש לנו על עצמנו כמקבילות, שוב, מהילדות.
סביבה.
גם סביבה, אבל הרבה פעמים זה הילדות, הרבה פעמים זה, אתם יודעים, ילד מסתכל על ההורה שלו, הוא מחכה מה הוא רואה. והרבה פעמים אני, שדעת, אם אני עכשיו לוקח אינטואיטיב, את יכולה לענות לי. ילד שנולד לשני הורים שכירים, יהיה לו יותר קל להיות עצמאי, יותר קל להיות שכיר.
ברור ששכיר.
שכיר. והרבה פעמים אנחנו גם רואים, יכולים לראות אנשים ילדים שנולדו לבעלי עסקים, בואו מתחילים מגיל 18.
יזמים כבר.
יזמים, זאת אומרת, יש משהו באנרגיה שקורה, זאת אומרת, זה... האמונות נוצרות כבר בשלב הזה, כמובן שיש מלא אירועים שיכולים לייצר גם אמונות מגבילות, בגיל מאוד מתקדם ומוחר, זה לא כזה, אבל זה מתקיים שם. עכשיו, איך אנחנו מתחילים לפרק דבר כזה?
נכון.
יש מלא תורות.
ברור.
כן? אבל הייתי אומר כדבר קטן שאפשר לקחת, כי זה לא להעביר, זה לא להעביר תהליך, כי זה
באמת,
זה יכול להיות היסטוריה, וזה יכול להיות הווה, וזה יכול להיות עתיד, יש כל כך הרבה דברים לתקוף את הדבר הזה. אבל זה לחפש את הנקודות שעוזרות לי להטיל ספק באמונה הזאת. אם אני חושב שאני לא זמר טוב, אבל אמרו לי כמה פעמים שאני ממש, אנשים שאני סומך עליהם, לא משפחה, אמא, אבא, מפרגנים לי תמיד בזה.
מוזיקאים.
מוזיקאים, אמרו לי, שמה, יש לך, אז רגע, אני עדיין מאמין באמונה המקבילה הזאת, אבל אומרים לי, אוקיי? אנחנו רוצים לייצר סדקים. זה קיר. הוא לא תמיד נופל בפעם אחת. יש מצב שהוא גם לא ייפול לעולם. תמיד הוא יישאר יהיה לכם סלון מאוד יפה, אבל יהיה איזה קיר חצי גמור, ישאלו אתכם מה זה. אז אמונה מגבילה מפעם, אמרו לי. אבל זה תמיד נשאר, ההתמודדות תמיד מתקיימת. אוקיי? זה כמו בן אדם שהוא אומר, אני לא מאמין באבמים. סתם. הוא ילך לילה אחד, והוא רואה איזה משהו, טס, אור, טס,
בשמיים.
באופן מוזר, זה לא מטוס, זה לא חיל האוויר, אתה יודע. מה זה? סודק לו את האמונה קצת.
כן.
זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על אמונות, אותו דבר, אמונה מגבילה. מה עוזר לי רגע, לסדוק את האמונה. איזה דברים קורים ביום יום שלי, שיכולים לעזור לי להטיל ספק בדבר הזה שלקחתי על עצמי.
כן, כן. וואי, זה מתחבר לי לכל כך הרבה סיטואציות בחיים, שאני בעצמי, אולי גם רגע נשים את המוזיקה שנייה בצד, גם דברים בעצם אישיים שמונים ממני לעשות המון דברים, ווואי, חלום שלי כאילו באמת לדעת איך, מה זה חלום שלי? כמו שאהבתי שאמרת שאמונה מקבילה, היא תמיד תהיה שמה, אבל נראה לי מה שאני הייתי רוצה זה שהיא לא תמנע ממני לפעול.
כן.
כאילו זה הנקודה שהייתי רוצה לעבוד עליה יותר. כי יש המון פעולות והמון דברים שהייתי רוצה לעשות, אבל פתאום כזה נכנס באיזשהו פחד, פתאום נכנס באיזושהי אמונה.
כן, אמרת, זה להגיע למצב שהיא לא מנהלת אותי. אני חושב שהרבה, זה חלקים בנו. לא תמיד אפשר למחוק חלק.
אולי כזה להתיידד, ללמוד לאהוב את החלק הזה גם.
נהדר. בדוק, זה בדיוק זה. זה החלק הזה שלא מאמין בי, זה הרבה פעמים הורה או מורה, או גננת שאמרו לי דבר
ש... כל שנשאר פה.
כן, זה כל שנשאר ולא זה, אבל זה חלק בי שמאמין בזה.
כן.
גם אותו צריך לחבק.
כן.
דיברנו בהתחלה על לעשות רשימת דברים שאנחנו מתנגדים. גם זה נכנס לשם, אני לא מאמין בעצמי מספיק, אני לא חושב שאני כזה טוב. לחבק את הדבר הזה, להיות עם זה, זה... כל אחד הוא, יש בו אור, יש בו מה לתת, לפעמים אנחנו לא רואים את זה, לפעמים גם לוקח זמן לגלות, ולפעמים כן. יש תהליכים שאי אפשר להאיץ, ולכל אחד יש את הדרך שלו.
מדהים.
אין, זה המון הקשבה, זה, 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 זה דורש התמסרות.
כן, לגמרי. בוא נדבר קצת על התענות כזה, או... לא יודע, אתה יודע, לפעמים אני מוצאת את עצמי כל כך עוברת יום עמוס וקשה, ואז אני פתאום שמה לי איזשהו תדר נחמד, איזושהי מנגינה, עוצמת עיניים, ומתחילה רגע באמת לנשום יותר. זה דברים שביום יום מאוד חשובים. אנחנו כל היום במרוץ של להספיק ולהספיק. יש גם הרבה תחרות. אני לפעמים מרגישה שאני באמת מסתכלת על אחרים ואומרת לעצמי, יו, רגע, הוא שם, אני גם רוצה. וזה קשה, זה מתיש, זה לא קל.
כן.
אני מנסה לשים את ההפרדה הזאת, ולהבין שכל אחד יש לו את הקצב שלו, אבל אתה יודע.
אבל זה נדע, אבל זה נכון, אבל זה בדיוק המערכת יחסים עם השיח.
בדיוק.
כי הוא בורח והוא שם.
כן, כן, כן. אז אני מוצאת את עצמי באמת ככה, מה שעוזר לי להתען, זה לעשות איזשהו מדיטציה לעצום עיניים, לעשות נשימות. מה לדעתך, נגיד, עוזר לך? איזה דברים עוזרים לך להתען?
קודם כל, יש משהו שהייתי רוצה להגיד על ערך עצמי, כי זרקת את זה מקודם, וזרקת משהו עכשיו מאוד מעניין. זאת אומרת, שאנחנו במרוץ הזה, ואיפה הוא נמצא, ואיפה הזה נמצא, ואני חושב שאנחנו רוצים לבנות ערך עצמי, שהוא באמת, יש לו יסודות עמוקים, זה, את יודעת, אני יכול לשאול אותך, את לא חייבת לענות, אבל איפה את היית לפני חצי שנה, ואיפה את היום, האם יש התקדמות?
בטח.
על זה נבנה ערך עצמי. איפה אני הייתי לפני איקס זמן, איפה אני היום? יש...
זאת אומרת, לשחזר דברים.
על זה אני נשען, אני נשען על, על, על מי אני לפני רגע, שבועיים, שלוש, חודש, שנה, ואיפה זה, איפה אני עכשיו?
אשכרה.
כי אם אני משווה את עצמי למי שיש לו יותר משאבים, הורים עצמאיים, הורים זמר, כולם מי ש... זה אנחנו לא, זה לא בהשוואה, זה כאילו...
אז תמיד לעשות השוואתיות עם עצמי, איפה הייתי אז,
כן,
איפה אני
בדיוק,
היום,
איפה
אני
רוצה לראות את עצמי. כי זה התקדמות, זה גם אגב, תחשבו על זה, ברמה הכי פרקטית, שאני מבטיח לעצמי משהו. כי אני בא הביתה, אני אומר לעצמי, אני מכין לעצמי ארוחת ערב טובה. בסוף אני מכין לעצמי סתם פרוסה עם שוקולד. מי יודע, רק אני. סתם אני אעשה לך, בסוף ארוחה, למה אכלתי את זה? זה פציעה בערך העצמי. כי אני אמרתי לעצמי, אני אעמוד במילה שלי. ולא עמדתי במילה הזאת. עכשיו, לא צריך לקחת את זה למקום גם מאוד קיצוני. אני לא, אני גם, אני אדם, אני גם לפעמים מפשל בכוונה. אוקיי, לא צריך לקחת דברים ברצינות יתר, זו מחלה גם ככה קשה בפני עצמה. אבל אם הבטחתי לעצמי משהו, אמרתי, אוקיי, זה מה שהולך לקרות. אני צריך לדעת שאם אני אם אני לא עושה את זה מתוך דחיינות, מתוך דברים כאלה, אז...
זה פוגע.
אז זה פוגע, ואני ארגיש את זה. אני כנראה אבקר את עצמי גם אם זה דקה, אבל אני אתן לעצמי איזה שפיץ על זה, איזה זץ על זה, יהיה לי על זה איזה משהו. ואז זה על ערך עצמי כזה.
אוקיי, אחלה, אהבתי מאוד.
מהמם. ומה שעוזר לי זה גם, זה מדיטציה.
מדיטציה, כן.
אני חושב שזה כלי נהדר, כאילו בשנים האחרונות זה ה-go-to שלי. באמת, הרבה פעמים אנשים אומרים שמדיטציה זה... הם מסביר להם, אומרים לי, כן, וואי, מה זה צריך להתנתק רגע? ואני אומר, לא, להפך.
זה להתחבר?
זה להתחבר. אני במהלך היום חווה ניתוק. ואני מגיע למדיטציה כדי להתחבר.
כל כך, כל העניין של להיות במחשב ובטלפון, וואי, אתה יודע, אתמול חוויתי איזושהי סיטואציה שלא הייתה לי נעימה, מאוד אפילו כזה קצת מפחידה, וישר מה עשיתי? הלכתי לטלפון, הלכתי לטלוויזיה.
זה מרגיע אותנו.
כאילו, לא רציתי להיכנס לזה, ממש פחדתי להיכנס לזה, והעניין הזה של הניתוק, ואז אמרתי לעצמי, לא, לא רגע, את צריכה לחוות את הפחד, את צריכה להיות שמה.
כמה טיפים את נותנת, שמה, מדהים, זה ממש ככה, זה ממש כזה.
תודה, אז באמת, ממש זה מה שהרגשתי, שהייתי צריכה רגע להיות שמה, אבל הדיפולט שלי זה, כן, זה היה ללכת ישר לטלוויזיה, לאינסטגרם, ולגלול ולשכוח מה הדבר הזה. אז כן. זה גם חשוב בעצם, כי אהבתי את העניין שלה, שהמדיטציה זה לא בעצם ניתוק, זה חיבור לעצמך רגע. כן,
איך את מרגישה אחרי...
לנוכחות.
אחרי מדיטציה, אחרי שאת שמה תדר בבית ומתהלכת וחובה את זה.
נוכחת, מרגישה הרבה יותר טוב.
התחברתי. לא חווית ניתוק. את לא עכשיו, איך יצאתי עם המדיטציה, התנתקתי מכל ההצהרות שלהם.
נכון.
לא, התחברתי לעצמי.
נכון.
ואז הצהרות של היום יכולות לקבל פרופורציה קצת אחרת. ומילה, כמה משפט או שתיים, המדיטציה זה בדיוק כמו חדר כושר. אם מישהו עושה מדיטציה פעם אחת, פעמיים, ואז אומר, אבל אני לא נרגע, אני לא מתחבר. זה כמו ללכת לחדר כושר, ואז לחפש את הריבועים יום אחרי.
נכון.
זה לא עובד ככה.
יש גם הרבה דרכים, אבל נכון, לעשות מדיטציה, זה יכול להיות כאילו, גם בהליכה אפילו...
עשיתי מדיטציה בהליכה גם מודרכת, זה מדהים. אפשר לעשות מדיטציה עם מוזיקה, בלי מוזיקה, עם הדרכה, בלי הדרכה. זה...
עיניים פקוחות, עיניים עצומות, כאילו...
הכל, באמת, שזה רגע שאתה... טלפון בצד.
כן.
חוצים זה, לכו למקום שאתם אוהבים, פסטורלי, אצלי זה חוף הים. תשבו, וללא בושה ועם הרבה אהבה עצמית, שימו יד על הלב. דקה של נשימות, להיות במודעות לנשימה, זה מדיטציה. האוויר נכנס, האוויר יוצא, ככה דקה, בסבב הזה, הנה, עשיתם מדיטציה.
יפה.
אוקיי?
יפה, וזה... אנשים לפעמים באמת חושבים שזה כזה משהו גדול.
כל אחד, לוקחים את זה לכל מקום, אפשר לקחת את זה. מדיטציה זה גם שעה וגם 40 דקות.
נכון.
של עולמות ושינויים וריפוי דרך מדיטציה, אבל זה גם התנוכחות, וזה גם להרגיש את הגוף, וזה גם לשחרר את זה גם, זה כל היופי, זה נורא ורסטילי, זה נורא, זה נהדר.
יפה, יפה. אני אשאל אותך את השאלה שאני אוהבת לשאול את כולם, אנחנו גם אגב ממש כמה דקות לפני סיום.
איזה בסה, אפשר עוד איזה שעה?
כן, בכיף.
האמת שהיה לי.
אני אשמח לשמוע כזה, איפה אתה, אתה יודע מה, מה אתה מאחל לעצמך להמשך הדרך שלך, למסע שלך? איזשהו משהו ככה שאתה רוצה להגיע אליו ועדיין לא, אבל אתה מאחל לעצמך שזה יקרה.
וואה.
כן, זה שאלת השאלות,
אני אוהב את השאלה הזאת.
תמיד משאירה את זה לסוף.
אני חושב שהיא משתנה כל הזמן. אני תוהה אם זה מהקשבה או מזה, אני רוצה להגיד שזה מהקשבה, אבל אני מאחל לעצמי להמשיך להתחבר לעצמי, להמשיך לרצות להכיר את הדבר הזה, שנקרא שימי, כי יש עוד פלחים שלא קילפתי ולא הגעתי אליהם, ואני אפילו לא אגיד איזה יעדים עסקיים או כאלה אני רוצה, כי אני חושב שכל פעם שאני קילפתי את עצמי,
כן.
היעד הבא התגלה וכדרך השפע הגיע אליי, ואני חושב שזה מה שהייתי מאחל עצמי, לפחות לשנה הקרובה, להמשיך בתהליך עם עצמי, להכיר את עצמי ולהבין מה יש לי לתת. אמרתי זה כאילו בעיניי זה עצום. כאילו, כל אחד יבין מה יש לו לתת. גם כשאתה מבין מה יש לך לתת, אתה עוד מנסה להבין, אוקיי, איך לדייק את הדבר הזה.
כן.
ולא להפוך אותו למרוץ גם.
נכון, חשוב מאוד.
הקטע של המרוץ הוא יכול להתיש.
מאוד.
אז איך אני... אני קורא את ספר הטאו לאחרונה.
אוקיי.
קירה, שמעת עליו?
כן, שמעתי עליו.
בקטן, כן, אז יש שם משפט שנתפס איתי, והוא אומר, עשה ללא מאמץ, והכל מעצמו יעשה.
וואו.
וזה להיות במקום שזה מה שאני מאחל לעצמי, לעשות מחיבור, לא במקום שאני מתאמץ, לא במקום של הצלנות, במקום שאני לא פועל נגד התנגדות, אלא עושה מתוך חיבור, והכל מסתדר, הכל קורה.
יפה.
אז זה אני מאחל לעצמי, נראה לי.
איזה יופי של גם סיום לפרק הזה.
וואו.
אני רוצה להודות לך שהגעת ונתת מהזמן שלך. היו פה פשוט פנינים של דברים מקסימים,
כיף.
ואני בטוחה שכל מאזין יכול להתחבר, לקחת איזשהו משפט, איזשהו משהו ככה בשבילו, ואני שמחה על זה שהגעת. אז תודה רבה.
וואו, תודה לך. זה היה לי ממש כיף ונעים, ואת מהממת, ואני מאחל לך... בהצלחה.
תודה רבה.
ואמן תתחברי לעצמך וכך תחברי לך, ושתת את האנשים הנכונים בדרך שלך. וואו, אני
טוב, זה היה פרק שחיכיתי לו הרבה זמן. אני שמחה מאוד שנגענו בנקודה הזאת של המיינדסט ושל האמונות מגבילות והערך העצמי ואמונה עצמית, ובכלל לאהוב את עצמנו קודם כל מהשורש, זה הפתרון להכל בעיניי, ואני שמחה שככה הבאנו את הדיון הזה. אני מאוד מקווה שהתחברתם לפרק הזה, תשתפו אותי אם בא לכם עוד פרקים בסגנון בנושא הזה, כי אני חושבת שזה משהו שבאמת חשוב עבורנו כבני אדם קודם כל. אז תודה רבה לכם מאזינים שהייתם כאן, ואתם באמת מאזינים כל שבוע ופותחים את פרקים ומקשיבים ולומדים כמובן. אז אני אגיד כרגיל שאם אהבתם, תשתפו בבקשה את הפרק לכל מי שאפשר, בכלל את הפודקאסט, שיגיע לכמה שיותר מאזינים. זהו חברים, אני הייתי לירון, שיהיה לנו אחלה של המשך שבוע נפלא. להתראות, להתראה בפרק הבא.